שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
ערב טוב לכל המאזינים. אנחנו בתוכנית הזו משוחחים ביום שלישי האחרון של שנת ה-אלפים תשפ"א. זה היום הראשון של השבוע האחרון של השנה. יום שלישי הבא זה כבר בעיצומו של יום א' דורש השנה לקראת היום השני. וכל הלבבות כבר נמצאים בהכנה, בהכנת הנפש, הכנת הדעת, הכנת הלב, לקראת הימים הקדושים והגדולים ביותר שבה משפיעים על כל השנה כולה. ואנחנו מחפשים ומחפשים וחושבים במסגרת חשבון הנפש וההסתגרות העצמית שלנו עם עצמנו, כל יום עם נייר ועיפרון, עם המשפחה הקרובה, מה אני יכול לשפר, מה אני יכול לתקן, מה אני יכול לקדם את הצעדים שיוליכו את הקידום של ההתנהלות שלי בעולם, לבצע את השליחות. והדבר המרכזי והראשון שעורכים ביום הקדוש הזה, בימים הקדושים של ראש השנה, זה העמדת האור האמיתי בעולם. לדוד השם אורי זה ראש השנה. ואישי זה יום הכיפורים. אורי פירושו לפתוח את האור ולהסתכל דרכו על העובדות, על המציאות, מי בורא ומי נברא, מי מונשם ומי מנשים, מי יוצר ומי נוצר, ומביעים חזון, מביעים תקווה, איך העולם צריך להיראות על פי האמת, מה התקווה שלי. אני רוצה לטוות מתווה אמיתי, מתווה שהוא כל כך נחוץ, עצם הקיום. ואז אני מגדיר ואומר, ובכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך. כאן הופיע השינוי הראשון מהתפילות הרגילות של כל השנה. מה הכוונה? פשוט הפסוק הידוע, אלוקים עשה שיראו מלפניו, אנא הבורא. תחזיר את המצב למצב נורמטיבי שיש יראת שמיים בעולם. תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הבירועים, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. זו התקווה הראשונה שלי, שהאמת תצא לאור, והעולם יבצע את מטרתו, האלוקים עשה שיראו מלפניו. היו מספר פעמים שהעולם באמת הגיע לכמעט תיקון כזה, וזה היה במעמד קריאת ים סוף, וגם במעמד הר סיני. שם קבלו מלכותי, אמר הבורא לעם ישראל, ואחר כך קבלו גזרותיי, וקבלת המלכות הייתה באנוכי השם אלוקיך, אמרו הן, ולאחר מכן את המצוות. אבל קודם לכן, לפני היום החמישים לעומר, היה היום השישי לעומר, שביעי של פסח, שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך הגדול על שפת הים. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד, ובתרגום השם מלכותי קיים לעלם ולעולמי עולמיה. אנחנו שמים לב שכשמדובר על מלכות השם, מדובר על כולם. המילה מלך אותיות כולם מהסוף להתחלה. שמתי לב, כדאי לעיין, אבן עזרא בהקדמתו לפרק של אצלנו שגור במילים אשרי יושבי ביתך עוד יעללו חסנה, למעשה הפרק הזה מתחיל בתהילים בקוף מ"ו במילים תהילה לדוד הרוממך אלוקי המלך, ושם מופיע המילה כל, מדגיש רבינו אברהם בן עזרא, אבן עזרא 17 פעמים. האם מישהו שם לב לזה? 17 פעמים בכל יום אברכך, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. הכל מופיע, כל מלכותך מלכות כל עולמים, ממשלתך בכל דור ודור. אי אפשר היה להשמיט את המילה כל. פותח את ידיך ומשביע לחי רצון. קרוב השם לקוראיו, לאשר יקראו באמת. מה זה הקול הזה? אומר אבן עזרא, זה המזמור של המלכות. פה נמצאת המרכזיות של המזמור הזה, שהוא גם מעכב בפסוקי דזמרה כידוע, כחלק מתפילת שחרית, מתפילת הבוקר. כנ"ל בעל כן נקווה לך השם אלוקינו, בעלינו לשבח. כל יושבי תבל, כל בני בשר, כל, וגם אצלנו בתפילה. התפילה הזו נאמר בה, ובכן תן פחדך, לא כתוב על מעשיך, על כל מעשיך. ואימתך לא כתוב על מה שבראת, אלא על כל מה שבראת. ולא כתוב יראוך המעשים, אלא יראוך כל המעשים. ולא כתוב ויעשו כולם. מה זה? וישתחוו לפניך הברואים? לא. וישתחוו לפניך כל הברואים. מלוך על כל העולם כולו, למה? מלוך על העולם בכבודך, וינסה על הארץ בעיקריך, והופע באדר גיון וזכה על יושבי תבל ארצך, וידע פעול כי אתה פעלתו ויבין יצור. למה מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינסה על כל הארץ, וידע כל... למה? התשובה היא, משום שאם יש אחד שלא מכיר בגינו הקדוש ברוך הוא לא מלך, מושל, כן, יש לו כוחות אדירים, שריפות בכל העולם, מונסונים, כל מיני הוריקנים, גשמים אדירים שגורמים לשיטפונות באמצע הקיץ בניו יורק, רעידות אדמה, צונמי, שריף, אבל זה לא מלך, מלך פירושו ברצון, מתוך הכרה, מלך מלשון להימלך, להימלך, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל. זה התחדש בקריאת ים סוף. כל העולם כולו, מתוך יראה הייתה לו ראיית שמיים. פשוט קיבל אימת מלכות, סום תשים עליך מלך. אומרים חזל, מה נקרא לשים עליי מלך? שתהה אימתו עליך, יראת שמיים. היראה הזו, זה האלף בית שבא ועל ידה ממליכים את הבורא. היחס בין מלך לנתין זה יראה, זה לא דבר משתק, זה לא דבר יוצר פסיביות. זה לא דבר ממגר, זה דבר מאזן וגורם להרמוניה בין הכוחות. כל החרדות כולם, כל הפוביות, כל הפרנויות, כל הפחדים מחושך, ממקומות סגורים, ממעליות למי שמפחד, מאוטובוסים סגורים, או כל מיני תסמיני חרדה כתוצאה מטראומות שונות, הם דברים שמצריכים ריפוי, מצריכים תיקון, מצריכים רפואה, הם לא מוסיפים בריאות. אבל יש יראה אחת שהיא תוסיף ימים, אומר שלמה המלך, יראת השם. עם זה פותחים את היחידת חיים של השנה החדשה, המלאכה. והמלאכה פירושה, סום תשים עליך מלך, שתהה אימתו עליך. זה נקרא תמליכוני עליכם. אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם ובמה בשופר. ההמלאכה הזו היא הבאת הצורה הנכונה של היחס בין מנשים למונשם. בין יוצר לנוצר, בין בורא לנברא. ואת זה אנחנו מחדדים, מעמידים את הנתונים ומביעים את התקווה שלנו, שכולם יחד הודו והמליכו ואמרו. מה קרה במעמד קריאת ים סוף? חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אילי מואב יוחזי מו רעד, נמוגו כל יושבי כנען. כמעט כל העולם כולו הגיע לתכלית של הבריאה של האלוקים עשה שירו מלפניו. הבינו מי הוא פה, מי הוא פה, אבל הבית. וזה התבטא בכך שעם ישראל הגיע לפסגה הזו שהצביע זה כאילי וענוויו. אפילו שפחה על הים ראתה, מה שראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה. ועל זה נאמר, מלכותך ראו בניך בוקי הים לפני משה. ראו, לא רק קיבלו את המלכות, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, מקבל עליי את המלכות, אלא אני רואה את המלכות. הביאו באצבע, זה כאילו, כאדם שמורה באצבע ומחווה על פרט מסוים, ואמרו, השם מלכותי קיים לעלם ולעולמי עולמיה בלשון הרמי, אבל היה חסר איזה מילימטר. במקום לומר השם מלך עולם ועד, עדיין לא הגיעו לפסגה הזו, ואמרו השם ימלוך, ועל כן הגאולה עדיין לא הגיעה. זה היה בשנת 2448 ימים, כ-44 ימים לפני מתן התורה, ועדיין היה חסר משהו בשנת 2448 לגאולה ולעולם התיקון. כמעט הגיע העולם לתיקונו מאז החטא של עץ הדעת, בשנת בית אלפים תף ממחת, אבל היה חסר משהו, ועכשיו אנחנו כבר 3,333 שנים פלוס לאחר אותה השגה, ומחכים עדיין ומביעים את התקווה שלנו. במה התבטא העובדה שלא כולם קיבלו את, את הראיית שמיים הזו? המלאק. המלאק היה מוכן להיות מחבל מתאבד, ונכנס לאמבטיה רותחת, אמנם נהרג, ויחלוש יהושע את המלאק ואת עמו לפי חרב, אבל קירר את האמבטיה. ההגדרה של המלאק היא ולא ירא אלוהים. הוא לא מוכן לקבל את העובדה שהעולם מקבל יראת שמיים, מקבל ראיית שמיים. אז הוא מוכן לגרום למליקה, מה זה מליקה? המלאק, מליקה פירושה, הפרדה בין הראש לגוף, להשאיר את הבורא למעלה, כן, למעלה, המקביל לשבת, אבל לא המשפיל לראות. אל תתערב לנו, רחמנא ליצלן, בהתנהלות שלנו, תן לנו ליברליזציה, תן לנו דמוקרטיה, תן לנו לעשות מה שבא לנו, רחמנא ליצלן. זה הכוח שעושה מליקה. הוא כל כך התרגז, אז שהוא בא ממרחקים, ויבוא המלאק ממרחק של 500 מילין, אף אחד לא נגע לו בגבול, אף אחד לא נכנס לטריטוריה שלו. לא איימו עליו, לא עשו לו שום סיכון, פשוט הוא לא יכול לשאת את העובדה שמתגלה כבוד שמיים למטה באמצעות יראת שמיים של העולם. אז הוא מוכן להיות מחבל מתאבד ולקפוץ לתוך האמבטיה הרותחת, ולא כדי לקרר אותה. זה נקרא ראשית גויים המלאק, וזה גם ההבדל בין כל אומות העולם לבין המלאק. הרבה אומות עשו לעם ישראל צרות צרורות, כמו בבל, כמו פרס ומדי, כמו עוד אומות, אבל המלאק, העניין של הרוע שלו, הוא רוע בעצם, משום שהוא שונא לאלוקים בעצם, ולא יכול לשאת את נושאי דגלו. הדבר הוזכר בצורה אסוציאטיבית ולא לא פשוטה, עם הנאצים, לא יכלו לסבול שעם מייצג את אמות המידה המוסריות האלוקיות בעולם. הוא מציק למצפון שלהם, ולכן הם משמידים אותו, שלא יעיז להראות את אמות המידה האלוקיות המוסריות. זה הכוח של ולא ירא אלוקים, לכן כשהבורא יתגלה עם ביאת המשיח, מיד המלאק נמס, כשהעולם יתמלא בכבוד שמיים, לתקן עולם במלכות שין ד' י', וזאת הציפייה שלנו, על זה אנחנו מדברים 48 שעות של הסרט ימי תשובה, השני ימים הראשונים של הסרט ימי תשובה, 20% מהסרט הימים הקדושים הללו, מביעים את החלום, את התקווה, את החיזיון שלנו, מהו המחזה שאותו אנחנו מצפים לראות, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משל. נא לשים לב כמה פעמים מוזכרת המילה כל. זה העניין. לכן אין מצב שבו כולם לא יהיו באחדות להמליך את הבורא. זו השירה החדשה ששיבחו גאולים לשמחה הגדול על שפת הים. יחד, כולם, שתי מילים של אחדות, הודו והמליכו ואמרו השם ימלוך לעולם ועד. זה היה הזמן שבו העולם התלכד, כל מימות שבעולם נתבקעו בקריאת ים סוף, והכיר, אפילו רחב אמרה לאותם מרגלים, שמענו כי הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, ולא קמה עוד רוח באיש, כולם היו מתבטלים לבורא יתברך. זו החיזיון של הגאולה השלמה, והיה השם למלך על כל הארץ, לא נצרות, לא בודהיזם, לא כל מיני אסלאמיסטיות. המצב האמיתי, יש בעל הבית, השם אחד ושמו אחד, הנבואה של צפניה, אז אפוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זאת התקווה שלנו, ואנחנו מיישרים את הגלגלים, את ההגה, מיישרים, מאזנים את המבט בתחילת שנה, השם אורי זה ראש השנה, למה אני שואף? אני אתחיל בנפש שלי, בנפש של בני ביתי, שידע אדם שיש לו לבלב, מי נתן לו את הלבלב, ושהוא לא צריך שום זריקות אינסולין כדי להזל את רמת הסוכר בדם. ידע אדם, גם בלי תזכור את מהנשמה והרדמה בקורונה, כמה צריכים ישועה בימים האלה, מונשמים ומודמים, כמובן הדברים מוקדשים גם לרפואתם, נאבקים על כל נשימה ונשימה, באמצעות מחוללי חמצן. למה צריך את התזכורת שלה להתייסר בשביל להתיישר? למה צריך ייסורים כדי לקבל יישורים? למה לא ללמוד מוסר? להתחדש ולרענן את המבט. אתה רואה כוס מים, מישהו עשה אותה, מישהו יצר את המים האלה, מישהו יצר את הכוס, מישהו עיצב את שפת הכוס, תחתית הכוס, את המדורגים שבדופני הכוס. תגיד לי, מה, אתה תדבר איתי על דברים אחרים, על פיצוצים ועל כל מיני. איך אתה לא רואה ישר? אנחנו מביעים את התפילה שלנו, שלא יהיה אחד שלא מכיר במלכות שמיים. ומדברים אפילו על גויים באריתריאה, גויים באוקראינה, איזשהו אדם רחוק בלוקסמבורג, יש לו פעילות מאיים. אין לו שקית חיצונית לבטן לאסוף פסולת. מי מארגן לו את מערכת העיכול הכל כך מסובכת? השבוע שמעתי על אדם מסוים. איזה איסורים, עוד ניתוח במעי הגס, ועוד ניתוח במעי הדק, ושקיות חיצוניות, וכל מה שהיא אוכלת מיד נעלם תוך רבע שעה והיא מקיעה אותו. דברים נוראים שלא יתוארו. נערה בת 19 בארצות הברית במונסי. רוצים כבר להחליף ללב, להבין כמה אדם צריך להיות מבשרי. איך זה אלוקה? מהבשר שלי, ממנו, מהבשר, עוד לא דיברתי על הרוחניות, על הנפשיות, על הנשמתיות. מבשרי אני רואה, צופה, יראת שמיים. זה הדבר שאותו אנחנו ממליכים, זה הדבר שאותו אנחנו מבקשים בראש השנה, והדבר הזה יתעצם עוד במעמד הר סיני. אנחנו גם מתארים את תחושת המלכותיות ששררה בעולם ביום ה-50 או ה-51 לעומר, בזין סיוון של אותה השנה, 2448, באלף השלישי, כשהוקם העם היהודי. אנחנו בעזרת השם, היום בעוד שבוע, נהיה בבית הכנסת ונעורר את המלכויות להזכיר את הבעל הבית פה. זיכרונות, אנחנו נעורר את העובדה שיש השגחה, אתה זוכר מעשה עולם, ופוקד כל יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית, ולאחר מכן את השופרות, שופרו של מעמד הר סיני, את המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית, אתה נגלית בענן כבודך על עם קודשך לדבר עמם, בקולות וברקים עליהם נגלית, ובכל שופר עליהם הופעת, הבורא נתן שואו לעיני עולם מולו. ותשמיע את הוד קולך, ובהמשך גם כל העולם כולו חל מפניך, בהיגלותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות. נא לשים לב, לא אומרים העולם חל מפניך, אלא כל העולם כולו. ניסוחים של בעלי רוח הקודש, שמרעננים לנו את יסודות האמונה. כל העולם כולו, ולא כתוב העולם, אומר רבינו עטורי זהב בשולחן ערוך התז, כדי לומר לנו שלא נחשוב שהיה רוב ורובו ככולו, אבל אולי מספר אנשים באריתריאה או בקבול שבאפגניסטן לא התחלחלו מההופעה האלוקית, אלא אחד לא היה שלא התחלחל. כל העולם כולו חל מפניך, בהיגלותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות. כלומר, כולם קיבלו יראת שמיים. והקבוצה המרכזית, אנחנו, בנשמותינו ואבינו, אבותינו, 5 מיליון אנשים ראו את הקולות, ראו ושמעו הכל. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, והבורא נייצר בהם נשמה חדשה, פרחה נשמתם הקודמת, באנוכי יהיה לך ובלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, וניתנה בהם נשמת ישראל. אנחנו מזכירים את המעמדות האלה, קריאת ים סוף, אנחנו מזכירים זאת בפסוקים של המלכויות. הפסוק הראשון מעשרת הפסוקים שמונזכר בהם מלכות השם הוא השם ימלוך לעולם ועד. הפעם הראשונה שהעולם כולו נוכח לראות מלכות שמיים, היה ביציאת מצרים, ובבחינה הזו יציאת מצרים היא איזשהו אמצעי, דבר שהוא מזכיר את ראש השנה. ראש השנה הזכר, ותיתן לנו את יום הזיכרון הזה, יום תרועה, מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. רבינו בעל השיבולי הלקט שואל מה הקשר בין יציאת מצרים לבין הנושא של ראש השנה, הרי ראש השנה הוא הרבה קודם, זה יום דין, מה זה קשור ליציאת מצרים? והתשובה היא, משום שהיסוד של ראש השנה הוא המלאכתו של הבורא, וההמלאכה הזו נתגלתה בפועל ביציאת מצרים, ביום השביעי בקריאת ים סוף. מלכותך ראו בניך, בוקי הים לפני משה. זה כאילו ענו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד. הפעם הראשונה בתורה שהביטוי מלך כלפי הקדוש ברוך הוא מוזכר, הוא בעצם ביציאת מצרים בקריאת ים סוף, וממנו פינה ויתד ומקור יניקה לכל שאר הפעמים, כידוע היסוד הגדול של רבנו צדוק הכהן מלובלין בעניין הזה. הפעם הראשונה שמוזכרת מלכות זה אצל היציאה ממצרים, והמאפיין הוא כולם. כולם. אם יש אחד שנמצא בתוכנו, בקריית שמונה, או באשקלון, או בתל אביב, או במטולה, שלא יודע מי נתן לו את הלב, שלא מודה ואומר לבורא תודה על פעילות כלייתית תקינה, שהוא לא צריך דיאליזה, שלא מתייחס לסחוס, או לסידן, או לשבלול באוזן, או לכתף, או לפיקה בברך, חסר במלכות שמיים. חסר, לכן אנחנו מביאים את התקווה שלא יהיה אחד שלא יזעק, שלא יבין, תודה לך השם, אני כפוף לך, אני נכנע כלפיך, אני רואה אותך. המילה יראת שמיים זה לא דבר משתק, כפי שאמרנו, זה לא דבר שסוגר את האדם, עוצר אותו. יראת שמיים פירושו דבר שעושה לאדם אתגר כדי לפעול לקרוא, כבוד מלכות שמיים, לקדש מלכות שמיים, או כמו שהרב שטיינמן זצ"ל אמר לרעייתו, להיות מרכבה לשכינה. במה מתבטאת יראת שמיים? עד כאן דיברנו על ההכרה, אבל נישא לבבינו אל כפיים, אל כל בשמיים, זה לא יכול להסתיים רק בתחושות של היראה. דבר שלא מובע באופן מעשי, אומר לנו שלמה המלך, אל תאירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ, אומר רבינו הרמב"ן הקדוש בדרשת תורת השם תמימה שלו, אל תעוררו אהבת השם עד שתעשה חפץ, עד שהיא לא מולבשת על משהו מעשי, מעשי, יראה, תעורר אותה, אבל משהו למעשה. תשובה, ידוע שיראת שמיים זה דבר שצריך לבדוק אותו ואפשר להביע אותו בכמה צורות. קיבלנו מרבותינו שיראת שמיים אצל בנים באה לידי ביטוי בשני דברים, תפילה והלכה. א', תפילה, אם אני רוצה לבדוק בחור אם הוא ירא שמיים, כדי שאם הוא ראוי להתחתן עם בת שמבקשת בחור ירא שמיים, שאלנו את רבותינו שרי התורה, איך אני מברר יראת שמיים אצל בחור? אני רוצה שהבת שלי תתחתן עם בחור ירא השם, זהו הראשית של החוכמה. יראת השם ראשית דעת. הין יראת השם היא חוכמה. אומרים חז"ל, הין בלשון יווני זה תרגום של המילה אחת, כלומר אחת חוכמה יש אמיתית, והיא יראת השם. ועליה נאמר, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. אם אתה תבקש את היראת השם כמו שאתה תורח להרוויח כסף, לקבל משכורת, ליצור פרנסה, שזה בנפשו יביא לחמו, זה קצת מסירות נפש, וכמו שאתה מביא אסדות כדי להוציא מהים התיכון גז, שזה מטמון יקר ואתה משקיע מיליארדים, אז אם תבקשנה את היראת שמיים ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם, אז תבין על מה מדובר, תבין על מה מדובר, מה זה יראת השם. איך אנחנו מוציאים את זה לפועל? זה דבר שמצריך עמל, רבותיי. זאת קבלה ראויה, אני לומד כל יום קטע בספר מסילת ישרים, בספר שערי תשובה, בספר אורחות צדיקים, או בספר, כמו שמורינו הרב גרשון אדלשטיין אומר, שאני נהנה, זה מתחבר אליי, אבל חייב אדם ללמוד ספרי יראים בכל יום, אומר רבינו החפץ חיים במשנה ברורה וסימן א'. וזהו התבלין ליצר הרע, תורת היראה. התורה תבלין של בראתי לו יצר הרע, זה תורת היראה. קבלה בלי נדר, אין אצלי יום בלי שאני לומד ספר כמה שורות של יראת שמיים, 10 דקות, רבע שעה. ואז כידוע נגלה שיש לי קצת יותר זמן גם ללימוד תורה. אבל איך זה בא לידי ביטוי? אז אמרו לנו גדולינו כך, בחור זה בא לידי ביטוי בהלכה ובתפילה. הדבר ראשון, תראה איך הוא מתפלל. עומד לפני מלך מלכי המלכים, שיוויתי השם לנגדי תמיד. תראה אותו, האם הוא עומד נכנע? הרי זה איקון לקראת אלוקיך ישראל, כתוב בהלכה, מעיל עליון, כיסוי ראש, איזה מגבעת, או איזושהי צורה שהוא ניגש לפני המלך הגדול. איך אמר הרב אלישיב, צריך לבוש שאתה איתו נכנס למלך גדול, לא צורה שאתה לא היית נכנס עם הלבוש הזה למלך גדול. תיקח את הפרמטר הזה, ואיך הוא עומד מול בוראו ומדבר איתו בלשון נוכח, אתה קדוש, אתה גיבור, רפאנו השם. תראה איך הוא מתפלל, אתה תראה אם הוא רואה שמיים או לא רואה שמיים. והתנאי השני, הביטוי השני ליראת שמיים, הוא הלכה. הלכה. האם הבחור מציית להוראותיו של המלך? המלך אומר לא לעמוד לפני המתפלל, שמי שמתפלל 18 אסור לעבור לפניו. איך הוא קם בבוקר? מה עם זמן קריאת שמה שלו? האם הוא מציית להוראת המלך? איך קוראים שמה? באיזה זמן? האם הוא שומר על הלכה, הלכה? איך הוא מוריד בגד לפני שהוא לובש את הבגד לילה, מה שנקרא פיג'מה שלו? מתחת לסמיכה גדולה. ואפילו שבחדר שהוא הולך ללון בו, אין בכלל אנשים, אין כלל אנשים, וחשוך שם, אבל ככה שחקי הורה לפניו התברך. יראת שמיים. הסעיף הראשון של השולחן ערוך. אינה דומה התהלכותו של אדם שהוא לפני מלך בשר ודם, מאשר התהלכותו שהוא סתם עם עצמו. לדמות בעצמו בפרט כשהוא עומד בתפילה או הלכה. האם שהוא מוריד את הפיג'מה? האם הוא מוריד את זה סתם? או שהוא מוריד את זה מתחת לסמיכה? האם אכפת לו איך הוא מתגלח? האם הוא בדק טוב את המכונת גילוח שלו, שאין בזה חשש של איסורי דאורייתא על כל שערה? במקומות מסוימים לא פשוטים בפנים, חמש לוין. מה, הרי רואים על הלחי שלו שהיא חלקה לגמרי כמו לחי של ילד. מה, המלאך בא ותלש לו שם את השערות. זה לא סכין שהסתובבה במכונה ונצמדה לאור של הפנים שלו? זה יראת שמיים, איך אמר הרב אלישיב. הוא מתגלח לקראת הפגישה ומדבר איתה על בית של תורה, ועבר עשרות אלפי לוין כשהוא התגלח עם המכונה, וחיסל את כל השערות שלו ו... לחייו נראים כמו לחי של ילד בן שנה. תראה איזה אבסורד זה, מדבר על יראת שמיים. נתת את המכונה שלך לבדיקה, לפחות לבדוק את זה. אתה לא מפחד שזה מחלה קשה? אתה לא מפחד מחשש איסור, בפרט איסור דאורייתא, כמו לפחות מקורונה מדבקת ומסכנת? יראת שמיים, הלכה, המילה הלכה, ראשי תיבות, הריעו להשם כל הארץ. הריעו להשם כל הארץ, ראשי תיבות הלכה. הלכה, תרועת חצוצרה. אתה רואה בחור מדקדק ברצון השם. היא מדקדקת בביגוד, בדיבור, בראייה. בצורת ההתלבשות, היא מצייתת להלכה, סימן שיש פה מפקד, יש פה מלך, יש מורה מלכות, וזה נותן את המוטיבציה לקיים בכל מצב. הלכה זה תרועת חצוצרה. תרועת חצוצרה זה אקט של המלאכה בחצוצרות ובכל שופר, הריעו לפני המלך השם. הלכה, אומרים המקובלים ראשי תיבות, הריעו לפני המלך השם. אלה שני הביטויים ליראת שמיים אצל בחור, תפילה והלכה. לידיעת אבות של בנות שרוצים למצוא בחור ירא שמיים, שיועילו בטובם לפני שהבחור נפגש, לפני שנוצר איזשהו קשר, לבדוק בצורה אנונימית, לבוא לבית הכנסת שבו הבחור מתפלל, כאילו להתגנב כביכול לשם כאחד המתפללים, ולעקוב איך הבחור, איך היהודי עומד מול בוראו. ואילו אצל בנות, אומרים לנו גדולי הדור, יש פרמטר אחד בלבד, צניעות. שם נמצאת המלחמה על יראת שמיים אצל בחורה. למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, אומרים חז"ל, יראה על הפנים זה בושה. צניעות הולכת יחד עם ביישנות. צניעות זה לא רק לבוש, זה סגנון של עצם ההוויה. לא דיבורים קולניים, לא דיבורים רחוביים, לא התבלטויות ומשיכת תשומת לב, החבאה, הסתרה. שם נמצא המאבק. לא, אפילו לא אחת שמתנדבת הרבה שעות בארגוני חסד מאוד חשובים. זה הכל יפה וטוב, אבל לא המבדק האמיתי אצל בת ישראל ליראת שמיים. לפעמים זה מהווה חיפוי ויישוב נקיפות מצפון בהתנדבויות ובמסירת הרבה מנות מזון לחולים. זה הכל יפה, אבל אתה יכול לראות את אותה מוסרת מנות מזון, אותה מתנדבת, בצורת התנהלות שהיא ממש, ממש לא צנועה. ממש מכשילה את הרבים, ממש מדליקה אש יצר הרע בהם. והמצפון קצת מיושב באמצעות פעילות כזו. לא, זה טוב, אבל לא במקום המהות, אומרים לנו גדולי הדור. אתה רוצה בת יראת השם לבן שלך? בבקשה. יש רק מבדק אחד. אפילו לא הנושא של הלכה ותפילה, למרות שבהחלט זה מהווה מודד, אבל העיקר זה הנושא הזה. כאן נמצאת הקבלה של עם ישראל לקראת ההמלכה. אחר המעשים נמשכים הלבבות. אם אני מתפלל, ואפילו שאני לא בוכה ממש, אבל אני משמיע קול של בכי, כך כותב רבינו, הבן של בעל השלה הקדוש, בעל הספר ווי העמודים. אפילו משמיע קול של בכי, ראש השנה, אולי לא בא לו באותו רגע בכי, אבל קול של בכי, זה בסדר גמור. כשאני רוצה לבכות, זה לא צביעות. שנאמר כי שמע השם קול בכי, לא כתוב כי שמע השם בכי, אלא כי שמע השם קול בכי. אדם רוצה להתפלל בכוונה, לא הולך לו, אבל הוא מנענע את עצמו, הוא מתכוון, הוא משתדל לעשות עצות, להפסיק בין כמה מילים לכמה מילים, להפסיק בין ברכה לברכה, כמו שחפץ חיים אמר, לחשוב שתי שניות, מה התוכן של הברכה הבאה? אני הולך לבקש סליחה מהבורא עכשיו, ואז לומר, סלח לנו, אבינו. אני הולך לבקש פרנסה מהבורא עכשיו, הפסקה של כמה שניות, ברך עלינו את השנה הזאת. אני הולך לבקש מהבורא שיזרז את ביאת המשיח, וישמיע את כל שופר של החירות, ואז מתחילים תקע בשופר גדול. עצות שנתן החפץ חיים, לא לתת למחשבה להמריל עם מטוסים לכל העולם ולנחות בעושה שלום ממרומיו, אלא באמת להתרכז. המעשים האלה, תפילה בכוונה, עמידה לפני מלך, הקפדה על הלכה, לא ממראה את פני מלך מלכי המלכים, ללמוד הלכה. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בין העולם הבא. להבין, אין עבד בלי לדעת את החוקים, ובכל מערכת משפטית בעולם, להבדיל בין חוקי הבשר ודם לחוקי השם יתברך, יש את הכלל שאי ידיעת החוק איננה פותרת מאחריות על אי קיומו של החוק. שגגת תלמוד עולה זדון, מי שלא למד, ולכן הוא עבר על זה, זה כאילו מזיד. חייבים לקבל על עצמנו, ללמוד מוסר כל יום, וללמוד הלכה כל יום. זה סוג שמראה לבורא העולם. אני רוצה להתקרב אליך, אבא. תעזור לי, השיבנו השם אליך ונשובה. אני התקדמתי בכחודו של מחט. קבל אותי לחיים טובים ולשלום. תן לי הרגשה טובה של בריאות, של שמחה, של סיפוק, של מי ישקט ולא מי יתערב, של מי ישלב ולא מי יתייסר. ודאי וודאי מי יחיה, מי ירום ולא מי ישפל, מי יאשר ולא מי יעני. תן לי בבקשה את כל הארגז כלים, אני באמת רוצה להתקרב אליך, יהי רצון שיחדש עלינו הבורא שנה טובה ומתוקה לכל אחד ואחד ולכל כלל ישראל. יאמר הבורא יתברך סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, תחלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.